טוב. ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני נרגש עד עמקי נשמתי, כמעט נרגש עד זוב דם, לארח את אופיר ליברמן, האחד והיחיד.
שלום שלום.
שלום שלום, ברוך הבא. מה, החבר המליץ לי עליך, עמיחי, הוא אמר, תשמע, אופיר מבין ב-NFT, הוא בזה. ואז התקשרתי לך, דיברנו קצת, ואני כזה לא הבנתי כלום בזה, לא שעכשיו אני מבין משהו, אבל כזה טיפה. ופשוט העפת לי את המוח עם ההקשר ההיסטורי. של איך NFT זה בעצם התפתחות בהיסטוריה של האומנות, שאנחנו כאילו חווים אותה.
כן.
ואני מת לשמוע על זה עוד מלא. אז בוא נעשה פתיח קצר, ונתחיל.
יאללה.
אז אופיר, תספר לי הגעת לעולם העיצוב.
אני מאוד מאוד אהבתי לצייר, עוד בגיל צעיר, ואין לי יד. בכלל, אני תופס מעצמי מעצב גרוע, מעצב גרפי גרוע. בשנות ה-90 הייתי מפיק ו-DJ.
איזה מוזיקה היית מתקלט?
הייתי מתקלט טרנס, טכנו, אלקטרו, חזק בטכנו. והייתי מפיק גם לייבל, קרמבו, USTA, בתל אביב, בשנקין.
היית בקרמבו?
כן.
חלס.
ושסיימתי עם הפרק הזה בחיים שלי, כי הרגשתי זה הופך להיות עסקני מדי, כאילו הרחבתי את הפעילות העסקית שלי, והתחלתי לעשות ייעוצים פה ושם, ופשוט אמרתי די, אני רוצה לשמור את האהבה הראשונה הזאת ככה במקום שלה, והיה כיוון של, שאלתי את הבת זוג שלי, שירה, מה אני אעשה עכשיו כאילו? ומה, לך תלמד עיצוב גרפי. אז נרשמתי לשנקר, הלכתי לרעיון, התקבלתי, למרות שבאתי עם שלושה ציורים, תמונות של ציורים בתוך לפטופ עם עוד כמה קשקושים שעשיתי.
באיזה שנה זה?
וואלה, לא יודע, זה 13 שנה, אז מה זה שנה זה? 14 שנה, משהו, אולי 15 שנה.
2007, 2008?
זה יותר מוגן, 2004 בטח. ובגלל שאני נברן, אבל דיברתי יפה, אז קיבלו אותי. בטח לא על סמך העבודות שהגשתי. וכנראה שגם אהבו את זה שאני כאילו, גם די-ג'י והכל, זה כאילו סוואג מגניב היה. ואז התחלתי תקשורת חזותית. שנקר היה ממש כאילו הבית בשבילי באותם שנים. כאילו המסגרת הרשמית הראשונה שקיבלה אותי באשר אני, ואמרה לי, אתה זה בסדר? לא בכך מוזר ומוזר. וזהו, שנה ג' הלכתי לאינטראקטיב, שזה היה ממש בחיתולים, רק בהתחלה. אז לא קראו לזה בכלל עיצוב. כאילו, המעצבים הגרפיים לא קראו לזה עיצוב. זה היה כאילו הכיתה הטיפולית. כל השנים לא הרשיתי לעצמי בכלל להתעסק במוזיקה. בגלל שאני ידעתי שכאילו זה כלי מאוד מאוד חזק שלי, ואני יכול לשכנע וכאילו להפיל אנשים במוזיקה, אז לא נגעתי עם מוזיקה בכלל. ושנה דלת, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מחבר את שתי האהבות שלי, ועשיתי פרויקטים באינטראקטיב כאלה ואחרים, שעוסקים בשילוב של מוזיקה ועיצוב, ומושן ואינטראקציה.
וואלה, תספר על פרויקט.
אז פרויקט שאני אוהב להשוויץ בו, קוראים לו פטרי. זה פרויקט עשיתי בקורס של בוגן, רקרה. ובעצם יצרתי, זה היה כאילו קורס חופשי, כל אחד בחר פורמט, הרבה אנשים עשו מיתוג, כי זה מה שהיה אז חם. ואני אמרתי, אוקיי, אני הולך לעשות כאילו מיתוג למסיבת טרנס. ושאלתי שאלה, למה, איך זה יכול להיות שדבר כל כך דינמי ומשתנה כמו מסיבה, יש לו הזמנה שהיא אחת. זאת אומרת, למה כל ההזמנות הן אותו דבר? אמרתי, רגע, יש פה שאלה. אז בניתי מערכת בפלאש, שבעצם מייצרת סרטון גנרטיבי, זאת אומרת שכל פעם שרץ הסרטון, יש פרמטרים שמשנים ומשתנים את איך שהוא נראה. וכל פעם שהרצתי את האפליקציה הזאת, היא בעצם יצרה לי 300 עד 400 הזמנות שהן שונות אחת מהשנייה. זה פרויקט שעד היום אני יכול להגיד שהוא פורץ דרך. בטח היום הוא עדיין פורץ דרך, לפני 12-13 שנה הוא היה הזיה. והגשה גם הייתה משהו כמו 300-400 הזמנות שונות אחת מהשנייה, תלויה עם הקרנה ו... אז זה פרויקט ש... מאוד מתחבר לפרויקט שאני עכשיו עושה בעולם ה-NFT.
שאנחנו נגיע אליו עוד מעט.
שנגיע אליו, כן, עוד מעט. אבל הוא מאוד קשור להבנה והתרגשות שלי ממערכת היחסים של מעצב ביחד עם מחשב, כמו שמחשב צריך לעבוד בעיניי.
אורייט. מה עשית אחרי הלימודים?
טוב, יש לי סיפור קצת עצוב. אני ביום שחזרתי מהפרויקט מרק, שהייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, אז אח שלי התקשר אליי ואמר לי שהוא חולה סרטן, ואחרי שבועיים הוא נפטר. אז הייתי בשוק, ומלא מלא דברים שאמרו לי, היו אמורים להתפתח ולצמוח, כאילו די התפרקו. ואז עבדתי קצת בסטודיו פה ושם, והתחלתי להתמחות בעיצוב אפליקציות, בייעוץ של UX ו-UI, וכל התחום באמת הפרמטרי, העיצוב החווייתי, דחקתי אותו הצידה, פשוט זה היה לי מחובר יותר מדי לאירוע של הדברים שעשיתי, זה כאילו קטע את המרחב הזה.
פשוט שמת את זה בצד.
כן. אני את הפרויקט הזה שעשיתי, פרויקט הגמר שלי, שהיה כלי נגינה חזותי, קראתי לו ויוזיק, הראיתי אותו רק לפני פעם ראשונה, כאילו, פתחתי אותו והראיתי אותו למתעניינים ולשנה א', רק לפני כמה שנים. זאת אומרת, לקח לי עשור בכלל לפתוח את הפרויקט הזה שוב.
כי זה היה מחובר מדי ל...
כן. כל אירועי סוף השנה בשנקר במשך שנים לא הגעתי אליהם, כי זה לא יכולתי. ואחרי כמה שנים שזה פתחתי עם חבר ילדות, דגן שטיפמן, חברה שעשתה אפליקציות ומשחקים לאייפון. יש לנו הצלחה מדהימה בהקשר של היינו חלוצים בתחום ה-AR, כאילו עשינו משחק AR לטלפון, כאילו חלליות שמסתובבות סביבך ואתה יורה בהם. זהו, עבדתי כמה...
באיזה שנה?
2009.
זה באמת מזמן.
כן.
לפני פוקימון גו.
אני מדבר איתך, חלוצים, אני מדבר איתך שזה היה משחק לג'יט הראשון שהיה על טלפון, שהוא היה AR, הראשון. לפני שהטכנולוגיה בכלל אפשרו כמעט את זה. וזה היה מאוד מרגש, זה עוד פעם מפגש מרתק בין חוויה ואינטראקציה עם טכנולוגיה, ועיסוק. בלפרוץ את הגבולות. זה דבר שמאוד מרגש אותי ומעניין אותי תמיד. להיות באירועים שהם כאילו פרדיים שיפט, שיש הפרדיגמה משתנה, ולפעול בתוכם, ולעשות דברים ייחודיים ומעניינים. זה דבר שאני מאוד אוהב.
הפעימה.
הפעימה.
תסביר מה זה הפעימה. זה זה.
זה זה, זה זה. זה הולך איתי הרבה, כאילו, היום אני יודע לספר איך זה ליווה אותי בחיים שלי, שיש משהו בפעימה התרבותית של מה שקורה לנו, השינויים שמתרחשים כאן ועכשיו, אבל בקנה מידה של אולי הקולקטיב האנושי, של התרבות שלנו במערב לדוגמה. ושם יש אירועים של שינוי מאוד גדול. אז אני יכול לדבר על למה להיות די-ג'יי בשנות ה-90, כי זה היה מאוד מרגש, כי הפרדיגמות השתנו. וכשפרדיגמות משתנות, יש הזדמנות ליצירתיות שאחר כך, במשך עשור, היא שוכחת והופכת להיות רפליקות של רפליקות של רפליקות. ואני מכור לאירועים האלה, התפוצצויות האלה, שיש בהם התפרצות יצירתית מאוד מאוד גדולה, ושם אני יכול לפעול ולהגיד איזה משהו משלי, אולי לעצב את העתיד באיזה צורה מאוד מאוד צנועה, אבל לגעת בפעימה, ולקחת חלק בעיצוב התנועה שלנו בתוך התרבות.
כאילו, למה בעצם אתה נמשך לזה? כאילו, מאיפה זה הגיע? כאילו, באופן שבו אתה ממש מנסח את זה, זה שמה כאילו אתה תמיד מחפש להיות על הקצה, על הדבר התרבות החדש, החם, האוונגרדי המרוחק, שרק מתחילים טיפה להתעסק איתו מעטי מועטים. מה המשיכה לזה?
אני חושב שזה נוגע לאיך שאני תופס את עצמי כשחקן בתוך החברה. המיינסטרים מאיים עליי, ואולי זרות ומוזרות, ביחס למה שקורה עכשיו, למה שמגדירים אותו כנורמלי, שאני מסתכל עליו ואני אומר, אוקיי, הוא לא מרגיש לי נורמלי, הוא נראה לי משוגע כשלעצמו, ואז אני, כשאני על הקצה, כשאני על האוונגרד, אני מרגיש שאני פועם ביחד עם התרבות, כי בתרבות המיינסטרים אני מרגיש זר, היא מאיימת עליי. אבל בקצה אני מרגיש שזה מקומי. אני חושב שזה סוג של הדהוד עם האופי שלי, איך שאני אוהב להסתדר בחברה, איך שאני אוהב להזדהות, אולי התפקיד שמצאתי לעצמי בתור איזה בן אדם אני כשחקן, כסוכן בתוך התרבות, אז אני מוצא ששם אני מתרגש ואוהב לפעול.
Interesting. אז זה כאילו לא מוזר שבאנו פה לדבר היום על NFT.
הסיבה למה אני שמח לדבר ומתרגש לדבר, אפילו בצורה פאבליק, זה בגלל שאני מרגיש עכשיו על הפעימה. זה מעניין אותי, זה מרגש אותי, ואני רוצה לשתף, ואני רוצה לשנות, ואני...
תספר לנו על הפרויקט שלך.
הפרויקט שלי הוא פרויקט שיושב על פלטפורמה שקוראים לה ארטבלוקס, שבעצם מה שקורה שם, מה שהם פיתחו, זה בעצם, אתה כותב קוד, okay? אתה בונה איזה מין מערכת של קוד, של יחסים והתנהגויות, ואת הקוד הזה אתה מעלה לבלוקצ'יין. זאת אומרת, תחשבו שזה כמו איזה מין שרת כזה, שהקוד יושב שם. זאת אומרת, העבודה האמיתית חיה בענן. ואז
כש... לא בענן, ענן זה מרוכז.
נכון, בענן המבוזר. נכון, בענן המבוזר. אבל בעצם העבודה, הקוד יושב בתוך הבלוקצ'יין, שזה רשת מבוזרת. וכשבן אדם בא לרכוש עבודה, הוא משלם כסף, הוא מקבל איזה קוד מיוחד, כי לכל NFT, לכל אובייקט במרחב של הבלוקצ'יין יש קוד, קוד אישי שלו, ומהקוד הזה אנחנו גוזרים כל מיני פרמטרים, רנדומליים כאלה ואחרים, ואז בעצם הקוד מייצר עבודה גרפית חזותית, על פי אותם הגרלות של פרמטרים, ואז מחזיר לבן אדם JPEG. זאת אומרת, לא אני ולא הרוכש יודע מה הולך לקבל. כמובן, בתוך העיצוב של המסגרת שבראתי, שיצרתי.
כאילו נתת כזה אסופה של פרמטרים, גבולות גזרה, של כמו מה זה יכול לראות, כל מיני סוגים של סטאף, ולפי ה... מה זה הקוד הזה בעצם?
הקוד זה קוד שקוראים לו, זה ספרייה שקוראים לה P5JS, שהיא גרסה... נוחה וקלה יותר של פרוססינג, שזה בעצם בנוי על ג'אווה סקריפט, ואתה פשוט כותב קוד שמייצר אנימציה, צורות, כל מיני דברים שאנחנו מכירים בעולם החזותי. סליחה? ובעצם, במקום שאנחנו נרכוש JPEG שאני יודע איך הוא נראה, אני רוכש את הפוטנציאל לחולל אינסטנס, איזה סוג של תוצאה של אותה מערכת.
כן.
ובמקרה שלי, מה שמאוד עניין אותי לעשות, זה בעצם הפרויקט שלי זה 1024 קלפים. אני קורא להם קארמה קארדס או דסטיני קארדס, וזה מערכת שלמה שבניתי שיש קלפים עם משמעויות, עם הרבה מאוד ליירים שמקופלים בתוכם. עד לרמה כזאת שבן אדם שהולך ומייצר קלף, אני יכול לכתוב לו, אני כותב לו אחר כך בטוויטר, את הפרשנות של הקלף שהוא עשה.
אשכרה.
כן.
רגע, זה משוגע לגמרי. שאני אבין בעצם. או אני אבין, תוך כדי שאני מבין, אני גם מסביר לה זה. בעצם להבדיל מתמונה שאתה יודע איך היא נראית, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה את ה-NFT הזה, זה מין קוף כזה עם מסכה או whatever. אתה אומר, פה אתה לא יודע מה יצא. בגלל שיש את ההיבט הגנרטיבי שזה שנוצר באופן ספציפי לבן אדם שקנה את זה באופן ספציפי, אתה מקבל מטאפורה של להוציא קלף טארוט.
נכון.
ואז מה שיוצא, אתה גם נותן לו קריאה בסוף?
כן, אני אומר, זה הגורל שלך. אז בניתי 10 סמלים חדשים, כאילו, מאוד מאוד גיאומטריים. יש 10 סוגים של קלפים. צפיפויות שונות בגריד. כל אלה פרמטרים שבעצם מאפשרים משהו כמו 70 מיליון אפשרויות של קלפים פוטנציאליים. ואני, בגלל שבניתי את המערכת ויצקתי לתוכה משמעויות, זאת אומרת, ממש אקוסיסטם שלם של משמעויות לתוך קלף, יכול לקרוא בקלף הזה את הגורל שלך. וזה מתחבר לאחת המוטיבציות הכי גדולות שיש לי, כאילו, כאומן, אולי פחות כמעצב, זה בעצם לקשור טכנולוגיות הכי מתקדמות עם הידע הכי עתיק שקיים לנו בכדור הארץ. ידע עתיק, פרה-היסטורי.
מה זה אומר?
זה אומר שקריאה בקלפים, גורל, איצ'ינג, שמניזם, זן, היסודות של כל הידע העתיק הזה, הוא קדום מאוד. יש שם המון המון חוכמה, חוכמה שמחוברת לכל מיני ערכים.
הבנתי, אז כאילו בעצם החיבור הזה בין ה-NFT, שזה כאילו העד של הטכנולוגיה, כאילו הבלוקצ'יין, הווב 3 הזה, לדבר כזה ישן, בעצם אתה כאילו לוקח את שתי הנושאים האלה ומחבר אותם ומצר ביניהם איזושהי התנגשות שהם does something.
כן.
אז כאילו במובן הזה הפרויקט שלך הוא כאילו הרבה יותר ייחודי מאנשים שפשוט עושים 10,000 וריאציות על, לא יודע, סמיילי ש... פעם הוא עם ידיים, פעם הוא עם רגליים, פעם הוא עם שתי עיניים, פעם הוא...
אז...
שרשרת.
אז אני חושב שהפרויקט שלי הוא דוגמה מעניינת ליצירתיות שמתקיימת עכשיו במרחב של ה-NFT. זו דוגמה מעניינת לאיך אפשר להיכנס לתוך השדה אולי רק שהתחילו לחרוש בו וליצור קונספט שמשלב טכנולוגיה עם משהו אחר. בסדר? כל הקופים והפיקסלים והפרצופים בעצם מחברים את את הפוטנציאל של תמונה ששייכת למישהו שיכול להזדהות עם איזה תמונת אבטר באינסטגרם שלו, יותר חשוב בטוויטר ובדיסקורד שלו. כן. כי שם קורה ה-NFT, באינסטגרם לא מעניין אף אחד.
כאילו מה שמעניין בזה בעצם זה שבאת, כאילו מה, וגם כאילו מה שאתה אומר, זה ש להגיד אם אתה תקנה את הג'פג הזה, יהיה לך בעלות עליו, וזה יהיה אחד מאחד, משהו ייחודי שיש רק לך בעולם, כאילו, זה רק שלך בעלות עליו, גם אם יש לך פעילות אלף פעם, זה כאילו הלבל הראשון של להבין מה זה NFT, או מה זה בעלות בעולם הדיגיטלי.
נכון.
ואז הפרויקט שלך, הוא כבר לקחת את זה שלב קדימה, ולהגיד, אוקיי, איזה סוגים של בעלות. כאילו להגיד, הקלף הזה הוא ייחודי לך, הקלף הזה הוא הגורל שלך, כבר שזה קטע.
כן, כן. אז זה גם כאילו
מגניב. זה כבר כאילו לשכלל את זה.
כן, אבל אני אומר, זו דוגמה לאיך אפשר לקשור את האחד מאחד, ובמקרה שלי, את העולם הגנרטיבי, זאת אומרת שאתה מחולל את האומנות, היא לא pre-define, אתה מחולל אותה. ואני אומר, מה יותר מגניב או מעניין, או יכול להתחבר לבן אדם, לעשות רזוננס מגניב, אם אתה מחולל את הגורל שלך בעצם, לא מחולל רק תמונה. ואני מבקש ליצוק לתוך הג'ייפג הזה שהבן אדם רכש ממני, משמעויות.
עולם של משמעויות.
עולם של משמעויות, שכרגע הן לא נוכחות כמעט בכלל בעולם הזה של ה-NFT. וזה כאילו המשימה שלקחתי על עצמי, והיא מעניינת אותי ומרגשת אותי.
איך אנשים מגיבים לפרשנות שאתה עושה להם בטוויטר?
זה מאוד מעניין, כי מה שמעניין בפרדיים שיפט זה שכשהפרדיגות משתנות ויש הרבה מאוד ניסיונות, אז מצד אחד יש המון המון דברים משוגעים, כל מיני דברים מעניינים ויצירתיות, מצד שני גם יש, מילה שבורחת לי מרוב שהיא מאיימת עליי, יש שמרנות. זאת אומרת, לא סתם מייצרים אין סוף פרצופים של קופים ופרצופים של אחורים של קופים, זאת אומרת, הקצוות הם גם אפשרות וגם מקום חדש של שמרנות. והיוס קייס שאני מציע, הרעיון הזה שאתה, הבן אדם אפילו, גם אם הוא קרא או לא קרא, הוא לא מבין את הקלף הזה עד הסוף. הוא עשה משהו, אומר, אוי, נראה מגניב, לא נראה מגניב. אבל פתאום אני תוקף אותו בפרשנות של הגורל שלו, היא מייצרת דברים מאוד מעניינים. ואני מקבל שלל תגובות. אחת יכולה להיות ממקום של קול, כאילו, מגניב. איזה מצחיק אתה עושה, כאילו, איזה מצחיק אתה, כאילו, אתה אשכרה, כאילו עושה דחקה על הדבר, זאת אומרת, אתה צוחק איתה, אתה לא באמת מתכוון ברצינות, נכון?
Okay.
אבל כאילו מגניב שחשבת על זה? עד למישהו שכותב לי, וואלה כחי, בגלל מה שכתבת לי, מכרתי עכשיו את הקריפטו הזה והזה. אוקיי? Okay? כאילו זה התחבר לו לאיזה משהו שהוא מרגיש שזה צריך לעשות, כאילו נגיד הוא קיבל קלף שאתה חייב לשחרר עכשיו, ואם אתה תשחרר, אתה תגיע למקום חדש של, 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 של
שפע.
של שפע. וזה התחבר לו להסקנות של הקריפטו, ויש מישהו אחד, זה סיפור ממש מגניב. מישהו אחד שקיבל קלף שכל כולו עוסק בנייצ'ר ובפלואו כאילו. זאת אומרת, אני כותב לו שם, אתה חייב לשחרר איזה נגיד, לא לשחרר, אתה חייב להתחבר לאיזה אספקט של אנימל וורלד, ואתה תקבל פלואו כזה. ואז הוא שולח לי חזרה.
הייתי שיבה.
לא, 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 לא. הוא שולח לי בחזרה שהוא בעצם פאונדר של גיוס כספים של קריפטו, לשחרר דולפינים. אז הרגשתי בטוויט שהוא כתב לי חזרה, כמעט הוא בוכה מרוב התרגשות, כמה זה עשה לו רזוננס, כאילו, עם מה שהוא עושה.
שזה כי נתן לו אישור שהוא צריך להמשיך עם זה.
בטירוף. אז אתה מקבל שלל תגובות, אני חושב שכולם נגנבים מהרעיון, וחלק לוקחים את זה כדחקה, עד כאלה שאומרים, בונה, כאילו, יש פה משהו. זה מאוד מיוחד המקום הזה, כאילו, של לתקשר עם אנשים עם האומנות שלי, שאני יוצק במשמעות אחרת. גם שהייתי דיג'י, אמרתי, זה לא משנה למי אתה מנגן. זה לא משנה כמה אתה מנגן, זה לא משנה לכמה אתה מנגן, זה משנה כמה מקשיבים. בסדר? עדיף 20 שהקשיבו לך, מ-1,000 שלא מקשיבים לך. וזה כאילו משהו ש... כאילו בעדפות שלי. אז האירועים האלה, הפרטניים, שבו אני מצליח לתקשר עם בן אדם, בסיס האומנות, בסיס הבריאה שיצרתי, זה מקום מרגש ומיוחד. תפור למידותיי גם.
זה ממש מיוחד, כי אני מרגיש, א', אני מרגיש שאני מבין מה זה NFT יותר טוב בזכות זה. זה כאילו, זה ממש מסביר את זה, כי זה משהו, אתה יודע, נגיד אני לוקח שנייה בחזרה לובש את הכובע הציני שלי, ואני אומר, אוקיי, זה סוג של אסטרולוגיה, כאילו, מה המוטיבציה של אנשים, כמה עולה קלף כזה?
0.2 אתריום, שזה בין 800 ל-1,000 דולר.
פלס עוד גס פיס, של עוד איזה 150 דולר?
כן, במקרה טוב.
כאילו 1,000 דולר אנשים משלמים על...
כן.
על הפרשנות הזאת.
לא. 1,000 דולר על הזכות שלהם להיות, כאילו, על הבעלות של קלף.
על הבעלות של קלף.
הפרשנות לא כולם מקבלים.
הפרשנות זה מתנה.
זה כאילו, כן.
אני מבין את המשחק שלך עם הדבר החדש הזה, עם הטכנולוגיה החדשה, אני מבין את המהלך של הזה. כל מי שקונה את זה גם מבין את המהלך הזה?
לא. גם מי שאני כותב לו את הפרשנות?
כן.
הרוב לא מבינים.
אז מה המוטיבציה שלהם שלהם חלף דולר?
קודם כל...
ותסביר את זה כטוטוריאל, כי כאילו, כולנו רוצים.
אוקיי, סבבה. אז קודם כל, הפלטפורמה שעליה אני פרסמתי, ארטבלוקס, זה מהפלטפורמות הכי מצליחות, הכי מפורסמות, שעשו הכי הרבה רעש בעולם ה-NFT. בסדר? ואני יושב בבית, אפשר לחשוב על זה כמו לייבל. אני לא אומן שיושב כאילו ומשחרר לאינסטגרם, אני כבר שייך ללייבל, לחברת תקליטים.
כאילו מה שקורה בארטבלוקס, יש קיוריישן, יש זה, כן. זה רציני.
זה seal of approval כלשהו, והוא באמת, יש לו איזה רף טכנולוגי מסוים שאתה צריך לעשות, ויש לו וייב מסוים, והערך עצמו שאתה מעלה את האומנות שלך, שהקוד שלך זה האומנות, והוא יושב בקלאוד, ואנשים עושים, מחוללים את העבודה, זה סוג של שותפות כזאת, הבן אדם בא, ואם הוא לוחץ, הוא יצר את העבודה, אם הוא לא לוחץ, הוא לא יצר את העבודה.
כן.
זו חוויה יחידנית ומיוחדת. ואנשים אוהבים את זה. אז אני בחברה טובה. בסדר? אין לי שום ספק שאם הייתי משחרר את הפרויקט הזה, לא בארטבלוקס, היו לי אולי 4 רכישות. בסדר? אז ההחלטה עצמה ללכת על הארטבלוקס, גם כי זה קרקע כלכלית מאוד מוצלחת, וגם כי אני כבר שייך ללייבל מסוים שכבר יש לו מאמינים וקונים, היא הדרך... המיינסטרים שלי לפעול בתוך הספייס הזה, כי אני לא פועל, אני לא ייצר קהילה סביב ה-NFTs שלי כמו שאנשים עושים, כי אני לא אוהב לפעול יותר מדי ברשתות החברתיות, וליצור כאילו קהילה שלמה, ואני לא, זה לא מדבר אליי. וכדי שהפרויקט שלך יצליח בעולם ה-NFT, אתה צריך חשיפה. אז או שיש לך מיליונים לפרסם, או שאתה מייצר קהילה של אנשים שאתה שולח להם, והם נגנבים, והם אוהבים, ואתה אוסף אחד-אחד, ואז אולי איזה אינפלואנסר מפרסם אותך, ובום, מכרת הכל. ואלה דברים שהם, אני לא רוצה לקחת בהם חלק, הם לא מעניינים.
אז הדרך השישיתי לעשות דרך פלטפורמה שהיא כבר נחשבת.
כן. זאת אומרת, אתה כאילו התקבלת כבר ללייבל, או חברת תקליטים, אם אנחנו ניקח את זה לעולם המוזיקה, כבר שכאילו יש לה שם טוב, ו... כל ריליס שלו, כאילו, הוא כאיזה סיל של סיל אוף אפרובל.
ואז אנשים מוכרים אותם? או ששומרים אותם?
אז כרגע הרוב שומרים, כי מה שקורה, רק שהעבודה שלך נמכרת עד הסוף, רק שכל היחידות, אז הופך להיות ברור לאנשים את הערך היחסי של היצירה שלך בכל הסדרה. שווה לציין פה שכל סדרה שעושים ב-NFT, יש בה אחוזי רריטי, זאת אומרת, נדירות. אז אם אתה מוציא סדרה של 100, אז, ואתה כאילו מתחייב בפני, כביכול מתחייב בפני כל הרוכשים שלך, הקולקטורס שלך, שהולך להיות רק 100. אז בעצם, יש לך סדרה מצומצמת, אוקיי? יכול להיות סדרה של 30, היא עוד יותר מצומצמת. אתה בעצם מכריז על גבולות הגזרה של הסדרה הזאת. קצת בדומה להתפסים של אומן. מה אתה עושה? התפס אומני, התפס רשת של 100, או התפס כאילו ברזל שבעצם מתבלה, ואתה יכול רק 7 כאלה, בסדר? אז מאוד דומה לזה, ייבוא את התפיסה הזאת של הסקרסיטי לתוך עולם, וכל סדרה טובה, יש בה נדירות. יש את הקלף, יש את התמונה שתהיה שווה פי 100 יותר, בגלל שהיא נדירה, כי היא לא קומן כמו אחרים. בסדר?
זאת אומרת שחלק מהפרמטרים, בואו נפשט את זה, חלק מהפרמטרים הם מופיעים ביחסית הרבה תמונות, חלק מהפרמטרים מופיעים יחסית ברק 2.
נכון.
אז השתיים שיש בהם, שהם הייחודיים, מתוך ה-1024, או מתוך ה-10,000, או מתוך ה-30, הם נחשבים יותר נדירים ויותר יקרים מכאלה שיש בהם יחסית פרמטרים יותר שקיימים.
נכון.
למשל, אם יש קוף, אז אם יש לו, לא יודע, שיער מזהב או משהו כזה, יש את זה רק 3 בכל הסדרה, ויש 10,000 בסדרה, אז השלושה האלה נחשבים כאילו יקרים בטירוף.
כן. ויש כלכלה שלמה, אתרים וזה, שמנתחים את הסקרסיטי, ויודעים להגיד לך, הקוף הזה כמה הוא שווה, הוא נמצא ברצף של 10,000 במקום 30 בנדירות שלו, כי הם משקללים את כל, את כל הפרמטרים האלה, ואז אני יודע, זה וואי, זה שווה בטירוף. אותו דבר, הליך של לאשר, ובעזרת השם, שימחרו כל העבודות שלי, אז רק יתחיל השוק האמיתי של הסקנדרי מרקט. כי רק אז יהיה ברור כמה כל יצירה היא שווה ביחס ל... כמה היא נדירה. עד שכולם יוצאים, אתה לא יודע כמה זה נדיר.
אז כמה נמכרו כבר?
105.
אז בעצם יכול להיות ש... לא הכל עם אחר?
כן.
אז מתי נוצר הסקנדרי מרקט?
במקרה כזה אתה יכול לחכות, או להגיד שאתה עוצר. אני עוצר את המחירה, ואז נגיד ה-105, זהו, זה כל היצירות שבתוך בתוך הסדרה. ואז מתוך זה יגזרו, ברגע שאתה מודיע על זה ואתה סוגר את הסדרה, אז מתוך זה נגזרים כל ה-rarities. וגם חשוב לציין את העניין של תזמון בהקשר הזה. הכל בקריפטו ובטח ב-NFTs זה מרוץ מטורף על סטרואידים. אם אני הייתי מוציא את הפרויקט שלי חודשיים לפני, אין לי שום ספק שהייתי מוכר את הכל בשעה. ואם הייתי עושה את זה לפני חודשיים ושבוע, הייתי יכול לצאת עם 4 או 5 מיליון דולר.
כן, אה?
כן.
כאילו, הכל קורה פי 10 יותר מהר.
זה לא יאומן הקצב שדברים קורים שם.
אתה רק שמעת על האינפלואנסר הזה שאומר, תקנו, תשקיעו במטבע הזה, אתה הולך לקוין גקו ואתה רואה שהוא כבר...
קפץ בסדר. כן, כן.
אז אופיר, נגיד מישהו רוצה להיכנס לתחום הזה של NFT.
אוקיי.
קודם כל, אתה לא כל כך מתחבר לתמונות הרגילות, לג'ייפגים הפשוטים.
זה כמו שאמרתי לך, הנורמלי ועל הקצוות. אני מבין אותם, הם מרתקים אותי כתופעה תרבותית של זהות והזדהות שלך עם ג'ייפג. אוקיי? היכולת שלך להשתייך לקלאב של בעלי הקופים או בעלי האלה, וזה מאוד מאוד מרתק אותי להסתכל על זה. אבל יש בזה משהו שהוא, בעיניי, לא מעניין אותי כל כך. זאת אומרת, זה לא, זה עובד על ערכים שאותי לא מעניין אותם. פוליטיקת הזדהויות, זהויות, הזדהות שלנו עם מותגים, כל הדברים האלה, הם דברים שלא מעניינים אותי. אני יודע ליהנות מהם, אני יודע להתבונן בהם, אבל כשלעצמם זה לא, זה לא מעניין אותי.
זה כבר לא חלק מהפעימה.
גם בפעימה עצמה, זאת אומרת...
יש היררכיה.
יש לי, ממש ככה, יש לי דרישות. זה לא מספיק לי להיות על הפעימה, אני רוצה על הפעימה וכמו שאני. אוקיי? אני רוצה שזה יהיה כמו שאני.
מה היית ממליץ לאנשים שרוצים למעצבים, או אמנים, או מאזינים, כשהם עושים כל מיני סוגים אחרים של מקצועות, שרוצים להיכנס לעולם ה-NFT?
אוקיי.
מה היית, כאילו, א', מה כדאי לעשות, ב', כאילו, על מה כדאי לחשוב, אתה מבין? כאילו, משהו מהפרספקטיבה שלך?
כן.
על הפעימה.
אוקיי, אז אני חושב שיש כמה... יש את הצד הטכני, שזה די פשוט, זה לא כזה מסובך.
כן, האמת שגם כל מי שדיברתי איתו אמר, יש סרטונים ביוטיוב, זה שטויות.
זה מפחיד כאילו, אבל זה פשוט. זה מפחיד כי זה unknown, אבל בסך הכל זה נגמר בזה שיש לך ארנק, הארנק הזה זה הישות הדיגיטלית שלך, עם אותו ארנק אתה יכול להמציא, לקנות, למכור. בסדר? אז נוכל אולי לשחרר לינקים כאילו, לאחת, שתיים, שלושת הצעדים שצריך לעשות כדי שתהיה לך אפשרות לעשות את זה. אבל ברמה הקריאטיבית, אז אחד הנקודות זה להבין מה שמעניין, זה סדרה או לא סדרה. אם אני מוציא עכשיו 30 תמונות, אגב, צילום עכשיו נכנס בחודש האחרון, בחודש האחרון, צילום ב-NFTs התפוצץ בצורה מפחידה. זאת אומרת, הצלמים אף אחד לא ראה אותם, ממש, הם היו כאילו האנדרדוג, המטורפים של ה-NFT, לא התייחסו אליהם, בחודש האחרון זה מתפוצץ, פשוט מתפוצץ. כולם קונים צילומים, בסדר? אז נושא הקולקציה שלך, הקולקציה שלך, הוא מאוד מאוד עקרוני. האוצרות האישית שאתה עושה למה שאתה מוציא. ובתוך הקולקציה הזאת אנחנו מדברים על נפח. אם זו סדרה או לא סדרה. האם זאת אסופה של עבודות, או אם הם שייכים לסדרה. ואם הם שייכים לסדרה, מה המשמעות הסדרה? האם היא מייצרת הזדהות מסוימת? האם היא מייצרת דייברסיטי שוני מסוים שאנשים יכולים להבין בכלל? אתה מתקשר בעצם ברמת הקולקציה. אוקיי? ואם הקולקציה שלך היא מתחילה להיות מעל 100 או 200 ועד 1000 או 10,000, אז חייבים להכניס את גורם הנדירות, הסקרסיטי. בלי זה, קשה מאוד ליצוק היררכיה לתוך המרחב הזה. כי איך זה נראה לפעמים, הוא whatever. זאת אומרת, יעניין הרבה אנשים, הנדירות שלו לפעמים יותר מאיך זה נראה. וזה אנחנו מדברים על סדרות גדולות. אוקיי? אם אתם רוצים עכשיו אסופה של 30 תמונות, אני לא חושב שנדירות תהווה איזה סוג של פרמטר, כמובן.
יראה קטנה מדי.
כן. אני חושב שאחת הנקודות המעניינות כאילו, להכיר ב-NFT, זה הרעיון שזה אחד מאחד, דיגיטלי. יש בעצם הקונספט הזה, האובייקט המוזר והזר והמוזר הזה של אחד מאחד דיגיטלי, מפתח לחשוב על הרבה מאוד אפשרויות ליצוק, כאילו, חשיבה יצירתית לתוכה. אני רואה גם שני קווים, כאילו, שאני חושב שהם מאפיינים הרבה יוצרים. זאת אומרת, יש כאלה שבאים מאוד אסופים ויודעים מה הם רוצים, והנה זה אני וככה אני עושה. ויש אנשים שהם מאוד מגיבים. אז כאילו המלצה שלי זה קצת לקפוץ לתוך המים העמוקים, לא למים הרדודים של ה-NFT, לנסות לגלות פרויקטים מעניינים כי הם מפוצצים את המוח, יש דברים מדהימים. יש דברים שקשורים בעולם הגיימינג, ויש יצירות שלמות שמתקיימות בתוך עצמם עם איזה עבודה שמתחוללת, ואחרי כמה זמן היא משתנה, ואחר כך היא מאפשרת לך, רק מי שקנה את 10 העבודות האלה יכול לקנות עוד עבודה אחרת, יש המון כלכלות ודברים שנוצרים בכלל על הרעיון הזה של מסחר ונדירות ואפשרויות. וזה דברים שמאוד מאוד כדאי ללכת ולצלול לתוכם, להכיר אותם, וזה יכול לפתוח את הראש. זאת אומרת, נגיד, כשאני התחלתי לעבוד על הפרויקט Outblock שלי, אז אמרתי, יופי, אני אעשה עכשיו אמנות כאילו מופשטת, כי אני תמיד הייתי בעניין של מופשט. אבל אז נכנסתי לארטבלוקס וראיתי שהכל זה אמנות מופשטת, מינימליסטית כזאת, יוצרת בקוד. ואמרתי, אין מצב. כאילו, כי אני דיסרפטיב בכל, כל, כל, כל רוחי הוא דיסרפטיב. אז במקומות אחרים אני תמיד אצרח, מופשט, מופשט, תפסיקו עם הדימויים שלכם, מה אתם, כאילו, מה אתם מספרים סיפורים? זה הכל במופשט. אבל שהגעתי לארטבלוקס וראיתי שהכל מופשט כמעט, אז זה עזר לי, כאילו, לגבש את הקונספט שלי, שאני בעצם עושה קלפים שהם בעצם עבודה גרפית. אין הרבה עבודות גרפיות שם. זו עבודה שהיא פרופר עיצוב גרפי, כאילו. גריד משתנה, זאת אומרת, דווקא במקום של אמנות מופשטת, פיקסלים ותחומי דברים כאלה, אני הלכתי ועשיתי עבודה גרפית, שבשום מקום אחר זה לא יהיה הבחירה שלי, כי אני מעיד על עצמי שאני גרפיקאי גרוע, אבל לא, אז זה מעניין, זאת אומרת, תלוי מאוד מי את, מי אתה. ואני חושב שזה קצת כמו סטארט-אפיסטים כאלה, שאומרים לי, תשמע, יש לי רעיון לסטארט-אפ, כאילו, כי אתה חושב שאתה המצאת משהו, ואתה גלה שיש 20 כאלה כבר. אז מי שרוצה אינוביישן, חייב לקפוץ ולראות מה קורה, כדי לראות איפה הוא פועל. ומי שרוצה פשוט להגיד, לא, זה אני, זה מי שאני, אבל אני חושב שיש לזה מקום באותו מרחב, כאילו, עסקי כלכלי של מסחר של דימויים, אז יאללה, תביאו את הבסט שלכם, תבינו את הכלכלה, את השוק, את הנושא של קולקציה, ותפעלו בתוכה. אני חושב שנדבך מאוד מאוד חשוב בעולם של ה-NFT, הוא כמובן הקהילה סביב קולקציות וסביב אומנים, אבל אני לא אדבר על זה, כי זה הצד החלש שלי, ואני מקווה שיהיו אחרים שיגעו בנושא הזה יותר, כי אני לא מתעסק בזה בכלל.
הבנתי. תגיד, ארטבלוקס זה בעצם פלטפורמה שהיא עובדת כולה תמיד על גנרטיבי, קוד גנרטיבי?
כן.
זה הקטע שלהם.
זה הקטע.
אז אתה אומר שמי שיבוא עכשיו לארטבלוקס יהיה לו קל והוא יתפוצץ, כי זה כבר מותג.
קודם כל, ארטבלוקס עכשיו זה כמו שתיארתי, זה לא מה שארטבלוקס היה לפני חודשיים. אוקיי? ובטח לא מה שהיה לפני חודשיים ושבוע. זה לייבל ממש מוצלח. אני חושב שיש רשימת המתנה של שנה רק להיכנס בכלל לבדיקה. אבל יש כבר מגבילות דומות ברשתות אחרות, וזה כמובן מכוון לאנשים שיודעים לעשות קוד, יודעים לכתוב יצירות בקוד. מי שלא יודע לקודד, אין לו מקום, או רוצה ללמוד את זה, אין לו מקום בגנרטיב כאילו כזה. זה ממש מכוון לאנשים שהם כותבי קוד, או רוצים לשתף פעולה עם מקודד.
אז זה מסובך ללמוד את הפי 5 הזה? פי כמה זה יותר מסובך מג'אבסקריפט רגיל?
הרבה יותר קל.
פי 5?
לא, הרבה יותר קל.
פי 5 יותר קל?
כן. זה קל, זה נגיש, כמובן לאנשים שלא פוחדים מהאבסטרקציה של קוד. אז זו ספרייה נפלאה ומאוד מאוד נגישה למעצבים חזותיים. אבל כמובן זה בקוד.
כן.
יש איזה סוג של מפלצת כזאת. אם אתם פוחדים ותסרפו, אז קשה. אבל אם אתם רוצים ללמוד, זה אפשרי לחלוטין, זה לא rocket science.
אוקיי. אז אז כאילו שווה לנסות עכשיו בלוקצ'יינים אחרים שיש עליהם כזה?
בגנרטיבי?
כן.
בגנרטיבי כרגע הייתי אומר, אפשר ללכת על ארטבלוקס כמסע ארוך, אם אתם רק מתחילים, אז לעבוד על פרויקט מאוד מאוד משמעותי ומעניין, ולהגיד, אוקיי, על זה אני עובד, אני אנסה, וגם אם זה עוד שנתיים, אז סבבה, אני מאמין עדיין בזה שזה יקרה, עוד שנה וחצי זה יוכל להיכנס.
ואם רוצים רווח מהיר כאן ועכשיו?
של גנרטיבי, אז יש נגיד...
לא, לא בכלל של גנרטיבי, כאילו, אתה יודע, אנשים מקשיבים, וחלק מהם רוצים להבין מה זה, חלק מהם רוצים להיכנס לזה.
אז
מה אתה רואה? כאילו, מה אתה רואה מסביבך?
אז כחלק מה...
מה אתה יודע שאנחנו לא?
אוקיי, אז נגיד צילומים עכשיו.
כן.
זה קורה עכשיו. תכף זה נגמר. בסדר? לכל מי שיש יד ונגיעה בגיימינג, באסתטיקה של גיימינג, או מעוניין להיכנס לעולם הזה, זה עתיד. זה מערכות שהולכות לנות להתפתח, ואותו מטה זה בעצם מגרש משחקים אחד גדול, שקושר גיימינג ונוכחות. סושל ביחד. צריך להבין את התמונת הלייבלים האלה. יש כל מיני פלטפורמות שהן בעצם הגייטווייז לכל מיני יצירות, ויש הרבה, יש Known Origins, Nifty Gateways, יש מלא בעצם אתרים ובעצם פלטפורמות שדרכם אפשר לשחרר עבודות, והן קצת יותר מסוננות. המרקטפלייס הכי גדול בעולם קוראים לו OpenSea, ובעצם הוא מכיל בתוכו את כל יצירות שמפרסמים אותם על בלוקצ'יין שקוראים לו אתיריום. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה יצירה בבלוקצ'יין אחר, שקוראים לו תזוס, שזה גם דברים שקורים עכשיו נורא חזק. היצירה שלי בתזוס לא תופיע במרקט פלייס הגדול OpenSea, אלא תופיע במרקט פלייס של תזוס. בסדר? אבל OpenSea זה כאילו הסופרמרקט האינסופי של כל היצירות,
כל היצירות כולן.
כל היצירות כולן של, שחיות בבלוקצ'יין של אתיריום. ושם אתם יכולים להעלות את העבודות שלכם כמעט בחינם. זאת אומרת, יש לכם טרנזקציה ראשונה שאתם צריכים לשלם אותה, נגיד איזה $150, משהו כזה, זה כאילו אתם רושמים את את הענק שלכם, ואחר כך אתם יכולים לעשות מינטים בחינם, שבעצם מי שרוכש את העבודה משלם את העלות של לרשום את היצירה על הרשת.
כן.
זה הסופרמרקט הגדול שמאפשר הרבה לאנשים להיכנס. והשאלה היא פה עוד פעם, מי ישמע עליכם? איך ידעו, בתוך ים של אפשרויות ואין סוף קונספטים, איך ידעו עליכם? וחלק מכם זה יהיה ללכת לפלטפורמות, חלק מכם תעשו את זה עם הסושל.
עם לבנות קהילה.
עם לבנות קהילה, או חלק מכם יש לכם כבר קהילה. מהבחינה הזאת, מי שנמצא שם, רק בגלל שהוא נמצא שם, עבר כבר לפני שנה. מי שהיה לפני שנה, הוא פשוט היה אחד מאלף, אז היה לו סיכוי שיגלו אותו. היום אנחנו אחד מ-20 מיליון, ולכן צריך איכשהו אנשים...
אוקיינוס אדום יותר.
אוקיינוס אדום מאוד, והוא מגביל, עוד פעם, זה אוקיינוס גדול, אבל מצד שני גם יש אינסוף טרנזקציות במהירויות בלתי הגיוניות, שזה כאילו, זה באמת שוק פתוח ופרוץ ומטורף, ועדיין מישהו צריך לשמוע עליכם. מישהו צריך להגיע לעבודה שלכם. ושם אנחנו מכירים את הסיפור הזה מ-Web 2. סושל זה, נוכחות, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, תבנה את הברנד שלך, כל הדברים שאני חוטף מהם חלחלה רק כשאני שומע עליהם.
הבנתי. במה נסכם?
אני חושב שכרגע נדבר על הפעימה, אז זה מרחב מרתק, שקושר יצירה וכלכלה כמו שמעולם לא עוד לא היה לנו. עם כל הצדדים האפלים, האקולוגיים, הווירטואליים, המטאוורס, עם כל הדברים שמפחידים שקורים שם. כן מדובר בהזדמנות של אומנים כאלה ואחרים להגיע לקולקטורים בצורה ישירה, בלי שום מתווכים, זה דבר מדהים שקורה. וזו חגיגה שנראה לי כיף להיות בה עכשיו.
זה... אתה ממליץ להצטרף לחגיגה.
כן. כאילו מה? תעשו מה שבא לכם, אבל אם אתם כבר יש לכם וואקום ואתם כאילו מגלגלים פוטושופ כבר הרבה שנים, למה לא? כאילו אם אתם כבר בתוכו, תקפצו עמוק.
אורייט. אופיר, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
היה מרתק בטירוף. זה באמת מרגיש כאילו מצאתי... תשובה יותר טובה לפשוט ג'ייפגים שאומרו לך, זה הזהות שלך. כאילו, כאילו אתה עושה הקולקציה שלך והפרויקט שלך וכאילו קונצפט הרעיון שלו באמת לוקח את זה צעד אחד הלאה למקום של אוקיי, בוא נשכלל את זה עוד יותר, ואני מרגיש שזה במסע שלי נתן לי הסבר עוד יותר טוב של כאילו מה זה NFT ומה זה יכול להיות ומה הדבר הזה, לא כטכנולוגיה אלא כמדיום. אז אני סופר מעריך את זה ותודה רבה על זה, תודה רבה על השיחה. אני מקווה שגם אתם נהנתם. בואו לקבוצה של דיבור עצמאי. אתה בפייסבוק?
לא.
בכלל לא.
לא, אבל אני באינסטגרם, שזה סוג של פייסבוק, לא?
אוקיי, אז אנחנו נתאג אותך באינסטגרם, ואנשים יפנו לך אישית ושאלו, אופיר, איך עושים? זה?
האמת שיש לי הרבה חברים חדשים מאז NFT. תודה רבה.
אז תודה רבה, תודה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא. רגע, אני אעשה רגע חשבון. 105 כפול נקודה 2 21 איתר כפול כמה
עכשיו? זה לא 0.2, זה 0.8 כי הם לוקחים 15%. בוא, אני אעשה סיגרה ואז אני אלך.
יאללה.
יש לי זמן לסיגרה או שאתה מגרש?
לא, מה פתאום, אני בחיים אני מגרש. כמה זה 21 איתר בשקלים? 2.5 מיליון?
לא,
250 אלף. שח. שח. דולר.
שח.
לפני מה? לפני מס.